אותו מהר מדי. טוב, נעשה אותו עוד פעם. פרק נ"ה. כבר קדם לנו בכמה מקומות מאמר זה, שכל מה שמביא להגשמה, חובה בהחלט לשלול אותו ממנו. כלומר, יש מספר דברים שאנחנו צריכים בוודאות, תודה רבה, לשלול מן האלוהות. אז הדבר הראשון שצריך לשלול זה ההגשמה. אלוהים הוא לא גוף. וכן נשלול ממנו כל התפעלות. כי כל ההתפעלויות מחייבות שינוי. ושהגורם לאותם ההתפעלויות זולת המתפעל, בלי ספק. כלומר, יש פה שני דברים. א', שהמתפעל עובר שינוי. והרי באלוהים לא יכול להיות שינוי. שתיים, המתפעל מתפעל מפועל. והפועל זה לא המתפעל. אם כן, יש עוד מישהו אחר, וזה סותר את האחדות האלוהית. כן, ברור. אז אם כן, לא תיתכן גם התפעלות בבורא, וגם כמו שלא תיתכן גם שינוי. כן, יש לנו פה שני דברים שאנחנו שוללים. ואילו היה התעלה מתפעל באיזה אופן מאופני ההתפעלות, היה זולתו הפועל בו והמשנה אותו. אז אם כן, לא ייתכן שיהיה מחוץ לאחדות עוד מישהו, לכן לא ייתכן שתהיה באלוהות התפעלות. וכן, דבר שלישי, חובה בהחלט לשלול ממנו כל היעדר, ושאין שום שלמות נעדרת ממנו פעם ומצויה פעם אחרת. כלומר, כל שלמות יש בו. מצד שני, אמרת שאין בו ריבוי. אז באיזה אופן יש בו כל שלמות אם אין בו ריבוי? אז כל השלמויות באופן אחד, מאוחד. לפי, ושאין שום שלמות נעדרת ממנו פעם ומצויה פעם אחרת. כן? כלומר, פעם יודע, פעם לא יודע, למשל. כן? אז זה גם סוג של שינוי. כן? ולפי שאם נניח את זאת, ישלם בכוח, בפוטנציאל, בעברית. וכן, וכל כוח נצמד לו היעדר, בהחלט. וכל שיוצא מן הכוח אל הפועל, הכרחי שיהיה לו מוציא זולתו, מצוי בפועל, שהוציאו. ולפיכך חיובי שיהיו כל שלימויותיו מצוי בפועל. ולא יהיה לו באומה בכוח כלל. אז אם כן, בינתיים שללנו שלושה דברים. שללנו את ההגשמה, שללנו את ההתפעלות, ושללנו את ההיעדר. בסדר? או באופן חיובי נגיד שכל השלימויות בו בפועל. עוד דבר רביעי. וממה שחובה בכלל, בהכרח לשלול ממנו, גם הדימוי. לבריאות, באיזה שיהיה מן הנמצאים. בסדר? כלומר, הוא לא דומה לשום מצוי. וזה דבר שכל אחד חשב עליו. הוא כבר בער בספרי הנביאים שלילת הדימוי, ואמר, ואל מי תדמיוני ואשווה, ואמר, ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו, ואמר, מאין כמוך השם, וזה הרבה.
זה לא כולל את הראשון, אבל שאין לו גוף, אז גם אין לו דימוי.
אם אין לו גוף, למה זה כולל שאין לו דימוי? אם אתה אומר שאין לו דימוי, זה כולל שאין לו גוף. אבל הפוך, ולמה? הרי יכול להיות דומה, גם בלי להיות עם גוף. למשל.
רוח.
כן, רוחניות. למשל, האהבה, המחשבה, הדמיון. כל אלה הם מושגים מופשטים, שאין להם גוף. ואף על פי כן, גם אותם אתה לא יכול לדמות לבורא יתברך ויתעלה אמן. נכון?
נגיד את הדימוי ולא נגיד את הגוף.
אולי נגיד רק את הרביעי ולא את הראשון. נכון, באופן עקרוני אתה צודק. אבל אז אנשים היו אומרים, הוא גוף שלא דומה לשום גוף. כדי שהדבר יהיה ברור, תוקפים את המושג מכל צד. בסדר? טוב. וזה הרבה. נמצא כלל הדברים שכל דבר המביא לאחד מארבעת האופנים הללו, חובה בהכרח לשוללו ממנו בהתאם להוכחה הברורה. והם, כל מה, הוא חוזר פה לרשימה, כל מה שמוביל לגשמות, לגשמיות, או מה שמוביל להתפעלות ושינוי, או מה שמוביל להיעדר כגון שלא יהיה לו דבר בפועל ואחר כך יצא לפועל, או מה שמוביל לדימוי איזשהו מברוע. אלה הם ארבעת הדברים שחובה לשלול מן האלות. ואלה, מה? הבנתי, אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, אם לאלוהים אין חיסרון, אז חסר לו משהו, חסר לו החיסרון. נכון? מה? השטן, שמה? אז זה לא בו. אז זה בשטן, זה לא בו. כן? כלומר, אתה פה... זו שאלה לא קטנה, מה שהוא שואל, כן? השלילה, יש בה גם סוג של היעדר, נכון? אני בא לשלול מאלוהים דברים, אז אני שולל ממנו משהו, זה נחסר ממנו, כן? זה ברור. מה יענה על זה הרמב״ם? מה עונים על זה חכמי הקבלה או חכמי החסידות? אנחנו יודעים. מה אומרים חכמי החסידות? הם אומרים שאלוהים, כיוון שהוא בלתי מוגבל, רצה להוסיף על גבוליותו את הגבול. לכן ברא את העולם. או למשל הרב קוק אומר שהשלמות האלוהית חסרה את ההשתלמות ולכן ברא את העולם כדי להוסיף את שלמות ההשתלמות על שלמותו כן, וכדומה. או מסביר רמח"ל, אלוהים רצה להיטיב, רצה שיהיה לו למי להיטיב, לכן ברא את העולם כדי להוסיף את ההטבה על שלמותו הבלתי בעלת תכלית וכדומה. כלומר, זה אנחנו מוצאים הסברות כאלה מסביב למה שנקרא סוד הצמצום, סוד חכמי הקבלה, שזה בא להשלים את מה שבאלוהות חסר. בסדר? אבל זה ברור שהרמב״ם לא יכול ללכת בכיוון כזה, בגלל שכאן הרמב״ם לא מדבר על משלים, הוא מדבר על העצמיות של הדברים. אז מה הוא יאמר על זה? אתה רוצה להגיד על זה משהו? אתה רוצה להגיד משהו?
אני שואל על מה שנאמר
בקודם. לא על הנושא שלנו.
על הנושא שלנו, מה שהרב הזכיר, נגיד, לגבי הרב קוק, או החסידות,
כן, מה רצית לשאול?
אני לא הבנתי איך הם עונים את התשובה, ולכאורה מדבריהם נשמע, שעד בריאת העולם, אז נכון, כאן היה חיסרון באמת, שכן היה.
נכון, יפה, יפה. אז באמת, שאלתך זו, אני חוזר על השאלה שלך. שאל דוקטור אדם נוח בראון את הרב צבי יהודה קוק. אמר לו, איך אפשר להבין את מה שכתוב באורות הקודש? שהקדוש ברוך הוא מוסיף את השלמות של ההשתלמות על שלמותו, הרי זה אומר שלפני כן הוא חסר. שאלה זו, קדמך דוקטור אדם נוח בראון. ענה לו הרב צבי יהודה קוק, עיין בספר עבודת הקודש לרבי מאיר בן גבאי בחלק התכלית, ואינני דורשו ברבים. טוב, אז זה כבר צריך להבין, הוא לא דורש ברבים, אבל בסדר, אנחנו רוצים להבין בכל זאת, כן? בסדר? אז אני עוד מעט אתייחס לשאלה. זה מה אני אענה עכשיו. השאלה, נגיד ככה, הצורך להוסיף את השלמות של ההשתלמות על שלמותו, מתי מופיע הצורך הזה? משעה שיש מחשבה לברו. כל עוד ואין מחשבה לברו, אז אין פה לא צורך ולא שום מושג בעצם, נכון? ולכן אפשר לומר שמה שאנחנו אומרים ש... האלוהים היה לו צורך כלשהו במרכאות לברוא את העולם, הצורך הזה מופיע משעה שמושג הצורך בכלל מופיע. כן? ואז תשאלה שאלה, אבל מה יצריך את הופעת הצורך?
הצורך זה כבר
עידוד לחיסרון. כן, אבל נגיד ככה. נגיד אני חושב לבנות בית. משעה שאני חשבתי לבנות בית, יש חיסרון. הבית עוד לא בנוי. אבל אם בכלל לא העליתי בדעתי לבנות בית, אין פה שום חיסרון. לא חסר לי בית, מעולם לא חשבתי לבנות. אבל ברגע שיש מחשבה לבנות, מופיע החיסרון, ואז בניית הבית באה להשלים את החיסרון. אותו דבר אפשר לומר, כל זמן שאין החלטה באלוהות להוות את ההוויה, אז גם אין מושגים לא של שלמות ולא של השתלמות, מלא השאלה לא נשאלת. ולכן גם הרמב״ם יוכל לקבל את דברי הרב קוק. לכן תודה על שאלתך. עכשיו נחזור לשאלה, מה הרמב״ם יענה על שאלתך אתה, בסגנון של הרמב״ם. הרמב״ם יאמר שזאת בכלל לא שאלה. כלומר, כי כל מה שהוא בא לשלול באלוהות, זה שלילה בהכרה שלנו. זה לא שלילה אובייקטיבית.
כן,
זה מושגים שלנו. זה מושגים שלנו. אז במושגים שלנו אנחנו צריכים לדעת שיש גבול ליכולת ההבאה שלנו.
אז כל הפרק הזה לכתחילה הוא לא...
נכון.
כי אתה לא יכול להגיד...
מה אתה מתכוון?
אתה כל הרבה דברים פה שהוא מביא, זה ביחס לסכל שלנו. אין פה איזה ניסיון, ניסיון לגשר בין הסכל שלנו, מה שאנחנו לא יכולים להבין. להגיד לדבר שהוא שלם בכל השלמות, לדוגמה...
כן, ברור, כל המושגים האלה, נגיד ככה, אני אגיד את זה אחרת. הפרק הזה מדבר במושגים שהם לא המושג האחרון, אלא הם הגשר המקרב אותך אל ההבנה. אבל מצד האמת, גם הניסוחים האלה הם לא נכונים. בסדר? כלומר, גם ההגדרה של השלילה יש בה חיסרון.
כן, מה? זה יותר המקובלים מאשר הרמב״ם לדבר על המצוון
השלילה. נכון, נכון. זה לא חדש לנו.
אבל הוא דווקא הרגיש... הרמב״ם מרגיש יותר עליון מהם.
אתה צודק, אתה צודק.
בוא
נסביר לך משהו. כשהרמב״ם חש את עליונותו ביחס למקובלים, הוא צודק. וכשהמקובלים חשים את עליונותם על הרמב״ם, גם הם צודקים. הכיצד? יש כמה אופנים לדבר על בשפה של המקובלים. אפשר לדבר על בשפה של המקובלים בתור דיבור על הספירות בתור ברואים. בתור ברואים, אז אומר הרמב״ם, תודה רבה שאתם מדברים על ברואים, אבל אני רוצה לדבר על האלוהות. ואין לי דרך לדבר על האלוהות, אלא דרך השלילה. ולכן הרמב״ם צודק כשהוא חש עליונות ביחס להסברות אימננטיות. לעומת זה, המקובלים אומרים, בסדר, אנחנו מקבלים אותך. אנחנו מקבלים מה שאתה אומר. אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על האלוהות, תופסים את זה יותר עליון ממך, כי אנחנו מדברים על האלוהות בתור אינסוף. מושג שלא קיים ברמב״ם. אז זה מצד זה, זה מצד זה. או נגיד כמו שהרב קוק מסביר בספר אורות הקודש, בחלק הראשון, על מלחמת הדעות. הוא אומר כך, כששתי דעות מתנגשות, כל אחת שוללת את חברתה. למה היא שוללת את חברתה? היא שוללת אותה בצדק. מה?
כדי להתקיים.
היא שוללת בצדק את חברתה מצד מה שיש לשלול בדעה הנגדית. אבל אחרי החיכוך בין שתי הדעות, יוצא שכל אחד שלא מדעתו אימץ במידת מה קצת מן הדעה השנייה, ואז יוצא שמה שהוא שלל אז בצדק שלל, הוא משהו מקרב עכשיו בצדק מקרב. בסדר? אז כלומר זה דורש מאיתנו מחשבה יותר גמישה, אבל זה מה יש כמו שאומר. טוב, אז איפה היו? בכלל, בכל מלחמת דעות, זה מאוד מעניין לראות את זה, שאחרי שעובר זמן מסוים, רואים שהלוחם אימץ דברים מהנלחם. זה תמיד כך. נגיד אפילו אני... שנגיד, אדם נותן את אגרופו בפרצוף של השני. זה ממש אלים, נכון? אבל קצת מן הדם של המוכה נמצא עכשיו על האגרוף של המכה. אז יש משהו מן המוכה שנמצא אצל המכה. בעל כורחו. טוב. אני אביא לך דוגמה פשוטה. המחלוקת בין הקראים לבין הרבניים. כן? הרבניים זה אנחנו. הקראים, מה אמרו הקראים? אתם, הרבניים, לא יודעים ללמוד פסוק כמו שצריך. מדוע אתם לא יודעים? כי אתם כל הזמן עוסקים בתלמוד, אתם לא מבינים שום דבר בתנך ובדקדוק. מה עשה רב סעדיה גאון? כתב ספרים כדי להשיב על דבריהם, והראה כמה שדבריהם לא נכונים. אבל, בין היתר, כחלק מן המלחמה, הוא כתב פירושים על התנך, תרגם את התנך וכתב ספרי דקדוק. כלומר, הוא אימץ את דרכיהם של אלה שהוא נלחם נגדם. בסדר? הלאה. הבנת מה שאני אומר, או שאתה מסתכל עליי ככה כמו... אז בעצם משהו מהם חודר גם אצלו.
זה כמו
שנגיד המערב,
ואין הפילוסופיה.
נכון, 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 נכון.
למה שלא
נסביר שהקדוש ברוך הוא צריך את ההשתלמויות, זה לא רק מדינת העולם, אלא ההגדרה היא בורא עולמות ומחריבה. זה חלק מהגדרת האלוקות, שהוא בורא עולמות ומחריבה.
זאת אומרת
שלפי דבריך, יהיה
העולם
קדמון. כי תמיד יהיה בורא עולמות. כן, אבל לא משנה. יוצא לפי זה שברא אינסוף עולמות, ואז יוצא שהעולמות קדמוניים. בריאת העולם היא קדמונית. ואז יוצא שלא הוא לבדו ראשון. וזה סותר את האחדות המוחלטת. אני צריך פה לשאול שאלה, אז מתי זה כן התחיל? טוב, זה עוד מגיע, ברוך השם, הספר הזה הוא ספר עבה, ומלא מחשבות. טוב, אז איפה היינו? ואלה, כן, מה?
פעם הרב הזכיר את רבי נחמן בעניין הזה
שרבי נחמן מה?
מה דעת רבי נחמן על
לימוד הספר? כן, רבי נחמן ברסלב חושב שזה לא בסדר מה שאנחנו עושים פה. נכון, נו, אז מה? מה אתה רוצה להגיד בזה?
אני רוצה לשאול האם כשאנחנו לומדים עכשיו אנחנו בעצם אומרים אנחנו לא מקבלים את שיטת רבי נחמן, זה האמירה שלנו, שמה שרבי נחמן אמר זה אנחנו כן...
הוא צודק רבי נחמן, אסור ללמוד מורי נבוכים. הוא צודק, מבחינה מסוימת. כן? כמו שרבי נתן אומר בשמו, שכל מי שלמד את הספר מורה נבוכים, רואים את האפיקורסות על מצחו. נכון? אתה חולק על הרמב״ם? הרמב״ם אמר ללמוד מורה נבוכים. לא, 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 לא,
לא. לא סוברים כרבי נחמן בנקודה הזאת.
תלוי באיזה נקודה. כלומר, רבי נחמן בא לבטא נקודה אמיתית, שביחס למהלך נפשי מסוים, הלימוד של המורה נבוכים מזיק. השאלה אם אנחנו במהלך הנפשי של אלה שסביבו את רבי נחמן או לא. כי אין שום ספק שהספר מורה נבוכים עשה נזקים רבים. כן? ואלה שלמדו אותו בתוך הקשר מסוים. אני אביא לך דוגמה מבעל המנחת אלעזר, רבי אלעזר ממונקאץ', האדמור ממונקאץ', רבי מונקאץ', שהיה כידוע תלמיד חכם עצום, וגם היה מגדולי המתנגדים לציונות. הוא היה משהו חבל על הזמן נגד הציונות. והוא כתב ספר, הרבה ספרים, אבל יש ספר פחות, לא כל כך ידוע שלו, נקרא דבר תורה. ספר נקרא דבר תורה. יש שם 10 חלקים, רק 9 הודפסו, העשירי הלך לאיבוד בשואה, לא יודעים מה קרה עם זה. ושם יש כל מיני דברי תורה שהוא כותב, וכנראה היה לו פנקס, וכל פעם שהיה לו זמן היה כותב משהו. עכשיו, בין היתר, הוא כותב באיזשהו מקום נגד לימודי חול והלימודים באוניברסיטה. והוא כותב דברים חריפים מאוד. בסוף הוא אומר, ואם תאמר ועלו אחינו החרדים בארץ אשכנז, כאן בגרמניה, הם יראי השם באמת, והם לומדים באוניברסיטאות ולא קרה להם דבר, הכיצד? הוא אומר, זה לא אותו דבר. כי הם הורגלו לזה מנעוריהם, ולכן זה לא מזיק להם. אבל אנחנו פה בהונגריה, אם נעשה את זה, זה יערוס את הכל. אתה רואה שאפילו אצל אדם שהוא מאוד חריף נגד משהו, הוא יודע שהדברים שלו נאמרים בהקשר מסוים, ולא בהקשר אחר. מובן? טוב. אז גם דברי רבי נחמן הם נכונים לחלוטין, בהקשר מסוים. בסדר? אז אנחנו לא חולקים חס וחלילה, נחלוק על רבי נחמן. מי אנחנו? טוב. ואלה, אחרי אם כן שהבנו שצריך לשלול מהקדוש ברוך הוא 4 דברים, איך מגיעים לשלילות האלה, איך מצליחים לשלול? ואלה מכלל תועליות מדעי הטבע בידיעת השם. אם אתה תלמד את מדעי הטבע זה יעזור לך. מדעי הטבע זה כולל הרבה דברים, בעיקר את חוכמת ההיגיון. חוכמת ההיגיון, הלוגיקה, היא מאפשרת לבדוק איזה משפט נכון ואיזה משפט בדוי. לפי שכל מי שאינו יודע אותם המדעים, לא ירגיש מגרעת ההתפעלויות, ולא יבין עניין מה שבכוח ומה שבפועל, ולא ידע חיוב היעדר לכל מה שבכוח, ושמשהו בכוח גרוע מן המתעורר ליציאת אותו הכוח אל הפועל, וגם המתעורר גרוע ביחסו לדבר שמחמתו נתעורר כדי שימצא בפועל. כלומר, מדעי הטבע מתוך 4 הדברים מועילים לשלול את השני ואת השלישי, שזה ההתפעלויות ואת ההיעדר. בסדר? הרב,
פעם שאלתי את הרב
בשיעור
לגבי העניין הזה שהרב מה שהרמב"ם שולל התפעלויות ודברים כאלה, אבל אם זה עניין ש... הדברים האלה הם מורים על פחיתות מסוימת, וזה גורם לצד הנפשי שלנו לראות את האלוקות בצורה הנמוכה.
זה גם האמת, כלומר ההתפעלויות היא באמת מגרעת.
הרב הזכיר אז אמר לי, אמר לי שהרמב"ם רוצה לומר לנו מה הוא לא אמת.
נכון.
זה לא משנה עכשיו אנחנו, מה יוצא מזה עכשיו?
לא הבנתי, מה תוכן השאלה שלך? כלומר, זה שאתה מזכיר דברים שאני אמרתי זה יפה, אבל אני לא הבנתי מה אתה שואל.
האם כשהרמב״ם שולל את ההתפעלות ואת כל הדברים הללו, זה בגלל שזה, אנחנו קולטים את זה בחיים שלנו כמגרעות?
לא, בגלל שזה מגרעות זה לא אמת.
מה?
בגלל שזה מגרעת זה לא אמת. אוקיי, הלאה. ואם ידע כל הדברים הללו ולא ידע הם בהוכחותיהם, כלומר רק בגלל שהרמב״ם אמר הוא מקבל אבל הוא לא יודע מה הוכחה לזה, הרי לא ידע את הפרטים שהם חיוביים מן ההקדמות הכלליות הללו חיוב הכרחי, ולפיכך לא תהיה אצלו הוכחה במציאות הבורא ולא בחיוב שלילת כל הסוגים הללו ממנו. כלומר הרמב״ם עכשיו הוסיף לנו בדרך אגב עוד תועלת שיש במדעי הטבע. מדעי הטבע מספקים הוכחה למציאות השם. ככה סבר הרמב״ם בזמנו, כשעדיין המדע והתיאולוגיה היו קשורות זו בזו. בסדר? מה? מאז, מזמן השתחררנו מזה. כלומר, פעם חשבו, גם בימי הרמב״ם חשבו, שהשקפת עולם מסוימת בענייני פיזיקה, יש לזה השלכה מיידית במדעי האלוהות. אם אתה חושב שהחוקי הפיזיקה הם כך וכך וכך, יש לזה השלכה תיאולוגית. נכון. למשל, אחד הדברים שבגללו הכנסייה שרפה כמה מדענים, זה שהם חשבו שיש הכרח דתי לקבל את זה שכדור הארץ נמצא במרכז העולם ושהשמש סובבת מסביב לכדור. שהרי כתוב בספר יהושע, שמש בגבעון דום. מסקנה, השמש היא זו שבתנועה והארץ עומדת. כאשר בא גלילאו ואמר אחרת, אז רצו להרוג אותו, שמו אותו בכלא סך הכל. כשג'ורדנו ברונו אמר את זה, שרפו אותו. כשקופרניקוס אמר את זה, אז שמו הקדמה לספר שלו, של איזה כומר, שאומר שכל הדברים האלה הם רק השערות. בכל מקרה, קופרניקוס כבר היה זקן מאוד, מת לפני שהתחילו, הספיקו לעשות לו בעיות. כן, כלומר, היו מחשבות כאלה ש... אסור לחשוב מבחינה מדעית כך וכך, כי יש לזה השלכות בנושא האמונה. אפילו הפילוסוף דקארט היה צריך להתגונן, כי לפי איך שהוא הסביר כמה דברים בפיזיקה וגם בפילוסופיה, זה סתר כמה יסודות של האמונה הקתולית. אז הוא היה צריך להסביר לכמה ראשי כנסייה מדוע הדברים שלו לא סותרים. כל מיני דברים כאלה. בימינו, ברוך השם, אף אחד כבר לא חושב שטויות כאלה. אנשים יודעים שהמדע עוסק במדע, האמונה עוסקת באמונה, היהדות עוסקת ביהדות, ולא חייב להיות בכלל נקודת התנגשות או חיכוך או משהו כזה. בסדר? לכן אומר הרב קוק בספר ארפילי תואר, שהוא קובץ ב' של 8 קבצים, אם יתפאר המדע החדש שהוא ישתחרר מן התיאולוגיה, ידע נאמנה שהתיאולוגיה השתחררה מן המדע, שעשרה בכבלים אנושיים. והתיאולוגיה המשוחררת מן המדע תיקרא בשם חדש, אשר פי השם יקובנו, וזה הבסיס לחזרת הנבואה וכו'. מה אנחנו יכולים לקחת מכאן? אנחנו יכולים לקחת מכאן דבר מאוד חשוב. א', שהרמב״ם חושב שזה מאוד חשוב לדעת את מדעי הטבע. שתיים, שמדעי הטבע גורמים לך לדעת את השם, לא דרך ההוכחות כפי שהם מקובל בימי הרמב״ם, אלא שאם אתה רוצה להכיר את מי שברא את העולם, אתה צריך להכיר את העולם. ברור? דרך העולם אתה מכיר מי שאמר והיה עולם, לא דרך ההוכחות. אבל, כי הרמב״ם סבר שעל ידי שאתה מכיר את העולם הפיזיקלי, אז אתה מגיע להכרח למציאות הבורא. אם אתה מתבונן בתופעות הטבע עד סופן. כן, ואנחנו היום לא סבורים כן. אנחנו אומרים שחוקות הטבע יכולים בהחלט להיות להורות על עולם שהוא אוטומטי, בלי להזדקק למציאות האלוהים. לפחות לא בתור ראייה מדעית. כלומר, אלוהים הוא לא מסקנה של דיון מדעי. בסדר? אבל לפחות יש פה קודם כל תעוזה גדולה של המחשבה. דבר נוסף, דרך מדעי הטבע אנחנו כן מגיעים לשלילות שהוא מדבר עליהן, זה כן. יש ארבע שלילות שהרמב״ם אמר שצריך לשלול, מדעי הטבע בהחלט מסייעים בידיך להגיע לשלילות האלה. כן. מציאות הבורא זה נושא אחר, אבל שלילה כן, כן.
מה גורם שגרם לניתוק הזה?
מה גרם לניתוק? מה שנקרא, מה שהרב קוק מכנה התנועה המחשבית הכוללת. אצל כולם, אצל כולם. אז זה גם אצל אנשי דת, גם אצל אנשי מדע, גם אצל אנשי אמונה, הכל.
אז אפשר להגיד שזה מה שהיה חסר לרמב״ם כדי לא לסבור את הסברות
האלה? נכון, נכון. ואחר שקדמתי הצעה זו, החל בפרק אחר, אבאר בו ביטול מה שחושבים סוברי התארים העצמיים לו. וזה לא יבינהו, אלא מי שכבר קדמה לו ידיעה בתורת ההיגיון ובטבע המציאות. כן, לכן, מכאן אתה רואה שמה שהרמב"ם כינה מדעי הטבע, זה כולל גם את תורת ההיגיון. פרק נ"ו. דע. כי הדימוי הוא יחס מסוים בין שני דברים. וכל שני דברים שלא ישוער ביניהם יחס, כך לא יצטייר ביניהם דימוי. וכן כל שאין ביניהם דימוי, אין יחס ביניהם. פשוט. מובן או לא? מה לא מובן? אני חוזר עוד פעם, תגיד לי, תעצור אותי ברגע שזה לא מובן. דע. מובן? כי הדימוי הוא יחס מסוים בין שני דברים. מובן? כן או לא? כן, עד כאן זה ברור. מה?
זה אימג'ינשן? דימוי.
כן, לדמות, לעשות דימוי. כן, סליחה, כנראה כבר הנושא עלה. אם אין התפעלות בבורא, כיצד אנו מתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות? נכון. שאלה נפלאה. לא, 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 לא העלינו את הנושא הזה. איך ייתכן להתפלל? יש בזה שתי גישות. הגישה המיסטית והגישה הרציונלית. הגישה המיסטית, המצויה למשל בצורה ברורה בספר נפש החיים, אומרת כך. ריבונו של עולם החליט שרצונו יעשה על ידי האדם, ולכן חלק מפעולת האדם שהיא התפילה פועלת את השינוי במציאות. זה הגישה של בעל נפש החיים. על פי הפסוק, ותפילת ישרים רצונו. וגם מוסיף בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, שהמבנה של המציאות בנוי באופן כזה שכל העולם כולו קשור ברצונו של האדם, ולכן שינוי ברצון של האדם משנה את העולם, כי כך רצה הבורא שיהיה האדם שליט בעולם. זה ההסבר של רבי חיים וולוז'י. אצל הרמב״ם זה יותר פשוט. הרמב״ם אומר פשוט דבר כזה. כאשר האדם מתפלל, הוא משתנה. ואז ממילא, ההשגחה עליו היא אחרת ממה שהיה מקודם. זאת אומרת, אם האדם, למשל, נפתח את זה, שהגשם תלוי בבורא, אז זה כבר לא אותו אדם שהיה לפני התפילה. אז לכן, ההשגחה על אותו אדם היא השגחה אחרת. לא, עיקה ביניו שלפי הרמב״ם, כל השינוי נעשה באדם בלבד. האמת היא שניסחתי את זה באופן שמקרב את שתי הדעות. אפשר להגיד שבאופן כללי, לפי הרמב״ם, אנשים שמתפללים מתחברים לדעות אמיתיות. ככל שיש יותר דעות אמיתיות בעולם, ככה העולם יותר זך. אז ממילא נעשה הרצון. כן? זה לא מכוון לאותה בקשה ספציפית. שאדם אומר, אני מבקש ממך ריבונו של עולם. תן לי לחמניה עם שתי נקניקיות, עם חרדל רק מהצד העליון, וגם קצת קטשופ. ואז פתאום האדם קיבל. לפי רבי חיים וולוז'ין, זה בהחלט ייתכן. כן? כי האדם בזה שהוא פנה אל הריבון של עולם, פנה גם אל אוצרות הקטשופ שנמצאים במעמקי ההוויה. והם כולם התקבצו ונעשו בסוף סנדוויץ'. לעומת זה, לפי הרמב״ם, זה לא כך. אלא האדם הולך וקונה לעצמו דעות נכונות, ואז העולם יותר טוב, ומילא גם נקניקיות. לא, ומילא גם תהיינה נקניקיות בעולם.
לא, חשבתי אולי שאולי אצל האדם ישתנה משהו.
אז הוא גם לא יבקש, זאת אומרת. טוב, יכול להיות. בסדר, שאלה נוספת. שבוע טוב, כבוד הרב. מבחינתנו יש עבר, הווה ועתיד. מבחינת הקדוש ברוך הוא, הכל הווה. לכן, משעה ש... לא רלוונטי להסבר החיסרון. אתה צודק, זה רק היה על דרך סיבור האוזן שאמרתי את הדברים. כן? לשכך את האוזניים. אבל זה לא שבאמת המושגים האלה הם מדויקים. טוב, בואו נחזור עכשיו למשפט, כן? דע כי הדימוי הוא יחס מסוים בין שני דברים. זה ראינו, נכון? הסכמת. וכל שני דברים שלא ישוער ביניהם יחס, כך לא יצטייר ביניהם דימוי. אתה איתי? בטוח? בסדר. וכן, כל שאין ביניהם דימוי, אין יחס ביניהם. עד כאן ברור? טוב. המשל בכך, שאין לומר, האמת היא שהדבר השלישי היה אולי אפשר להתווכח, אבל טוב. המשל בכך, שאין לומר, החום הזה דומה למראה הזה, ולא הכל הזה דומה למתיקות הזו. וזה דבר מובן מאליו. אמנם בשירה אנחנו כן אומרים דברים כאלה, קול מתוק וקול חמוץ, אבל זה רק על דרך השירה. באופן אובייקטיבי, קול הוא לא מתוק, כי הרי קול זה לא שייך לטעם, מתוק זה שייך לטעמים. כמו כן אפשר להגיד שחום, כן, יש חום כחול ויש חום ירוק. לא, חום זה טמפרטורה. למרות שבשירה אומרים כל מיני דברים כאלה, כן? היה לי פחד כחול ממנו, כן? אז, אבל זה, ודאי שבאופן אובייקטיבי, המושגים האלה לא שייכים זלז, כלומר זה לזה. וכיוון שהיחס בינינו לבינו יתעלה מסולק, כלומר בינו ובין כל שזולתו, מתחייב גם סילוק הדימוי. כן, זה, איך אנחנו יודעים? כי למדנו בפרק חמישי, לא, סליחה, באחד הפרקים שהאופן החמישי, הרביעי של התארים זה היחס, ולא ייתכנו תוארי היחס, לכן גם לא ייתכנו הדימויים. בסדר. טוב. יחס, דיברנו על זה. רלציה. זאת אומרת, למשל, אב בן. מה היחס בין אב לבן? שהאב הוא האב של הבן, והבן הוא הבן של האב. האם ניתן לומר כזה דבר על האלוהות? התשובה היא לא. אתה לא יכול להגיד יחס. כי ביחס יש יחסי גומלין. כלומר, אם אני הבן של אבי, אז אבי הוא האב שלי.
נברא ובורא.
אז זו, לפי זה גם נברא ובורא אי אפשר לומר. והשאלה שלה, איך אפשר לומר בכל זאת? בסדר? אז קודם כל, הרמב״ם פה מקשה עלינו מאוד את הביטוי. הוא מקטין כל אפשרות של מגע בין ההכרה שלנו לבין האלוהות. כולל בורא, לכאורה. אבל מה שהוא כן אמר, שאפשר לדבר על פעולות. מה זאת אומרת? אתה יכול לדבר על נברא, למרות שאתה לא יכול לדבר על בורא. אתה יכול לדבר על נעשה, למרות שאתה לא יכול לדבר על עושה. הכיצד? כי זאת המציאות, כן? כפי שהוא כותב בחלק שני, שהמופת הראה לנו שאין יחס בינינו לבינו, והמופת הראה את עקבות פעולותיו במציאות. אז גם אם אתה לא מצליח ליישב בתבנית אחת במחשבה את הדבר הזה, אבל אתה יודע ששניהם אמת. דימוי ויחס בין שני דברים זו הגדרה. אז מעצם ההגדרה דימוי לא יכול להיות שונה מיחס בין שני דברים. ויחס בין שני דברים לא יכולים להיות דבר אחר מדימוי. טוב, בסדר. זה די דומה למה שאומר הרמב״ם. מקבל. מה, מה שהוא אמר?
לא. זה של
רגע, אתה זוכר את הפרק על חמישה אופני תארים? כן או לא? לא. לכן אתה שואל. אבל הפרק הזה, למדנו אותו, הלא הוא פרק, אני אקח בדיוק את המספר שלו. פרק נון ב', נכון? בעמוד עין ת' במעדורת הרב קפח. עברת? עמוד עין ת' בעמודה הימנית למטה, שורה תחתונה. והחלק הרביעי מן התארים הוא לתאר את הדבר ביחסו לזולתו. כגון ליחסו לזמן או למקום או לאדם אחר. כגון תאר את לוי שהוא אביו של פלוני או שותף של פלוני, או גר במקום פלוני או שהיה במזמן פלוני, ואופן זה מן התארים אינו מחייב ריבוי ולא שינוי בעצמות המתואר. כי זה לוי הרמוז אליו שהוא שותף של שמעון ואבי גרשון ואדון ירחה וחברו של יהודה, והגר בבית שהוכר וכך, והוא אשר נולד בשנת כך, וענייני היחס הללו אינם עצמותו, ולא משהו בעצמותו כמו האיכויות. ונראה בעיון ראשון שאפשר לתאר את השם יתעלה באופן זה מן התארים. אלא שכאשר נדקדק ונדייק בעיון, תתברר מניעת זה. מה שהשם יתעלה אין יחס בינו לבין הזמן והמקום, הרי הוא ברור. כי הזמן מקרה נספח לתנועה, כאשר סוקרים בה עניין הקדימה והאיחור, תמצא אינה נכנסת תחת הנספר, כמו שנבר במקומות המיוחדים לעניין זה, והתנועה מנספחי הגופים, והשם יתעלה אינו גוף, לכן אין יחס בינו לבין הזמן, וכן אין יחס בינו לבין המקום. אבל מקום החקירה והעיון, האם יש בינו יתעלה לבין אחד העצמים שברא יחס אמיתי כלשהו, שאז יתואר בו, והנה שאין צירוף בינו לבין דבר מדורו, אבל הוא ברור בעיון ראשון. כי מסגולת המצטרפים היא התפחות הגמילות, תרגום לעברית, יחסי גומלין. והוא יתעלה, מחויב המציאות, וכל זולתו אפשרי המציאות, כמו שנבייר, ולכן אין צירוף. אבל אם יש ביניהם יחס מסוים, הוא דבר שאפשר לחשוב בו שהוא נכון ואינו כן. לפי שאי אפשר שיצטרך יחס בין השכל והמראה, ושניהם כוללת אותם מציאות אחידה בשיטתנו, ואיך יצטר יחס בין משהו בינו לבין זולתו שום עניין, שאין בינו לבין זולתו שום עניין הכוללם בשום אופן, כי המציאות אינה נאמרת אצלנו עליו יתעלה ועל כל זולתו כי בשיתוף בהחלט, ובאמת אין יחס כלל בינו לבין שום דבר מרואה, וכי היחס לא יימצא לעולם, כי אם בין שני דברים שהם תחת מין אחד קרוב בהכרח, אבל אם היו תחת סוג אחד, אין יחס ביניהם, לפיכך לא יאמר הדמימות הזו עזה יותר מן הירקות הזו, או דהה ממנה או שווה לה, ואף על פי ששניהם תחת סוג אחד והוא המראה. אבל אם היו שני הדברים תחת שני סוגים, הרי אין יחס ביניהם כלל, ואפילו בראשית ההשקפה משותפת, אפילו נחילו בסוג אחד, למשל בכך שאין יחס בין האמה לבין החריפות שבפלפל, כי זה מסוג האיכות וזה מסוג הכמות. ואף אין יחס בין המדע והמתיקות, או בין המתינות והמרירות, ואף על פי שכל אלה תחת סוג האיכות הנעלה. ואיך יהיה יחס בינו יתעלה לבין דבר מרואב עם ההבדל העצום באמיתת המציאות אשר לא ייתכן הבדל גדול ממנו, ואילו היה ביניהם יחס כי אז יחויב שהשיגיעו מקרה היחס, ואף על פי שאין זה יחס בעצמותו יתעלה אלא שהוא בכל אופן מקרה מסוים, ואם כן אין מפלט באמת אם תחייב לו תואר ואפילו מצד היחס, אלא שהם עדיפים מכל התארים אשר ראוי שלא להקפיד אם יתואר השם בהם, כי אינם מחייבים ריבוי הקדמון ואינם מחייבים שינוי בעצמותו יתעלה בשינוי המתייחסים. אז מה כן? אז זה החלק החמישי מן התארים החיוביים, הוא שיתואר הדבר במעשיו. בסדר? בזאת עסקנו רבות כשלמדנו את פרק נ"ב. עכשיו שמה תאמר, אבל לא הייתי בפרק הזה. אבל הוא נמצא בארכיון של שיעורי המכון. אפשר להוציא אותו משם. טוב, הלאה. אז בואו נחזור לנושא הדימויים. ודע, אני קורא כאן בעמוד פ"ח במהדורת הרב קפר, בעמודה הימנית, איפה שכתוב ודע, זה ליד המספר 5. ודע, שכל שני דברים שהם תחת מין אחד, כלומר שתהה מהותם יחד אחת, אלא שהם שונים בגודל ובקוטן ובחוזק ובחולשה או כיוצא בכך, הרי הם יחד דומים בהחלט, ואף על פי שהם שונים באופן שוני זה. המשל בכך, שהחרדל וגלגל הכוכבים הקבועים דומים בשלושת הממדים, אף על פי שזה בתכלית הגודל וזה בתכלית הקוטן, עניין מציאות הממדים בהן אחד. כלומר, מה זה חרדל? זה גרגיר קטנטן, עגול, אבל זה מאוד קטן, אבל זה תלת ממדי, יש לזה אורך, רוחב, עומק. מה עם הגלגל המקיף? גם הוא, יש לו שלושה ממדים. גדול מאוד. הוא בעצם הגודל היותר גדול שיש במציאות. אבל הוא לא שונה לעניין התלת ממדיות מגרגיר החרדל. עד כאן מובן. וכן, הדונג המותח בחום השמש וביסוד האש דומים בחום. ואף על פי שאותו החום בתכלית החוזק, והחום הזה בתכלית החולשה. כן? אני התחתי דונג ליד להבה של פמות, של נר שעבה, אז הדונג הותח. אם אני התחתי אותו בשמש, השתמשתי בחום אדיר, אז בשני נמצא החום. אלא שעניין התגלות האיכות הזו בהם יחד שווה. וכן היה ראוי שיבין, מישהו בדעה שיש שם תארים עצמיים יתואר בהם הבורא, והם שהוא מצוי וחי ויכול ויודע ורוצה, שאין אותם העניינים מתייחסים אליו ואלינו בעניין אחד, והיא השוני בין אותם התארים ובין תארינו, ביותר גדול או ביותר שלם או ביותר תמידי או ביותר יציב, עד שתהיה מציאותו יותר יציבה ממציאותנו, וחייו יותר תמידיים מחיינו, ויכולתו יותר גדולה מיכולתנו, וידיעתו יותר שלמה מידיעתנו, ורצונו יותר נעלה מרצוננו, והגדרה אחת כוללת שני העניינים כפי שמדמים אלה. כן, כלומר זה מה שהם חושבים. אלה בעלי התארים העצמיים אומרים שהקדוש ברוך הוא מצוי, חי, יכול, יודע, רוצה. נכון? זה חמישה ביטויים. מה? זהו, זה בדיוק העניין. מה זה יותר? אז הוא מסביר שזה לא נכון. למה? יותר גדול. זה כמו שנגיד סוס, זה חמור, גדול. כן, מה זה יק? זה פער, גדול. כן? או בכמות או באיכות, יכול להיות גם באיכות. כן? יש כל מיני אופנים. גם איכויות. יש איכויות, מה שאתה אומר, דהה וכה. זה איכותי. כן? אבל אין הדבר כך כלל. אין הדבר כן כלל, כי המושג יותר מה, אינו נאמר אלא בין דברים שיאמר עליהם אותו העניין, פחות או יותר. וכיוון שהדבר כן התחייב הדימוי. ולפי שיטתם שהם סוברים שיש שם תארים עצמיים, הרי כשם שחיובי שתהיה עצמותו יתעלה בלתי דומה לשאר העצמים, כך היה ראוי שיהיו התאריו העצמיים כפי שהם חושבים בלתי דומים לשאר התארים, ואין הגדרה אחת כוללתם. כלומר, הם היו יכולים להגיד, אלוהים הוא מצוי, לא כמציאותנו. אז היית מבין, כשאתה אומר את המילה מצוי, אתה מתכוון למילה שאתה לא מבין את משמעותה. זה בסדר. אבל לא ככה הם עושים. אלא, ולא כן עשו, אלא חושבים כי הגדרה אחת כוללתם. ושאין דמיון ביניהם. איך אפשר? מצד אחד לומר שיש הגדרה אחת, ושאין דימוי. יש פה סתירה לוגית. אין? אם הגדרה אחת כוללת, אז יש דימוי. אם אין דימוי, אז אין הגדרה אחת כוללת. שלום הרב, בפרק א' למדנו ונאמר באדם מחמת את העניין הזה, כלומר מחמת השכל האלוהי הנצמד בו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. איך מסתדר עם האמירה שאין בינינו יחס כלל? תודה. השואל שואל שבפרק א' של מורה נבוכים הרמב״ם הסביר מדוע נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים. בגלל השכל שלו. השכל זה הצלם של האדם, כי הרי זה מה שמיוחד לאדם שאין בקוף או בכל בעל חיים אחר. וכיוון שעל ידי השכל הזה הוא יכול לדעת את אלוהים, לכן נאמר על השכל של האדם שהוא בצלם אלוהים. שואל השואל, אם ככה, אז כן אפשר לדעת את אלוהים. אז יש יחס בין האדם לבין הבורא, אז איך הרמב"ם אומר שאין יחס בין האדם לבין הבורא? הבנתם את השאלה? תשובה. נכון, לפי הרמב״ם, ידיעת האלוהים של האדם היא על ידי שלילה. שלילה זה לא יחס. ולכן נקרא בצלם אלוהים שהוא יודע לשלול. הנה נדבר לנו. אני חוזר כאן לדברי הרמב״ם בפנים. הנה נדבר למי שמבין עניין הדימוי, שאנו אומרים עליו יתעלב על כל שזולתו מצוי, כי בשיתוף בהחלט, אם אני אומר על אלוהים שהוא מצוי רק בשיתוף, יוצא לפי זה שזה לא נכון להגיד יש אלוהים. נכון? ככה זה יוצא. לא נכון לומר יש אלוהים. כי האמירה יש בה שיתוף, במושג, בין המציאות של כל דבר שאני מכיר לבין המציאות של אלוהים. לכן כשאמרתי על אלוהים שהוא מצוי, אני מוכרח לומר שאמרתי מילה שאני לא מבין אותה. ולכן מי שיאמר שיש אלוהים, טועה. באותה המידה, מי שאומר שאין אלוהים, גם הוא טועה. כי אין, מה זה? זה יש במדרגה אפס. כן? זה ישות מינימלית. הכי מינימלית שיכולה להיות שהיא אפסית. על אלוהים אפשר להגיד לא אין ולא יש. אין זה מינוס יש. זה בכלל לא בסקאלה. לכן כל המתווכחים אם יש אלוהים או אין אלוהים, אינם יודעים על מה הם מדברים. ייתכן שאלה שאומרים אין צודקים יותר, כי הם באים לשלול עבודה זרה. גם הם טועים, אבל זה כבר יותר קרוב לאלוהות, אפשר לומר. כך מסביר הרב קוק את האתאיזם המודרני בתור התפרצות של אמונה. לפני כמה שנים בספרד, משרד החינוך כתב חוברת של לימודי חובה. בכל בית ספר חייבים ללמוד, יש שתי אופציות. ללמוד או על נצרות, או על דת. אז זה מאוד הרגיז כמה אתאיסטים, אמרו מה פתאום ריה ומה עם האתאיסטים. אז שני פרופסורים של אחת האוניברסיטאות, שמה של סלמנקה או משהו כזה, הוציאו חוברת אלטרנטיבית שמציעים אותה למשרד החינוך. קורס מזורז לאתאיזם. כן? זה מאוד יפה החוברת הזאת. קניתי אותה ב4 אירו. כן? ויש שם, כל מה שכתוב שם, זה הרב קוק היה חותם על זה. למה? כי שם באים לשלול בעצם את כל התפיסות הקטנוניות של אלוהים. שם יש איזו שיחה בין המאמין לבין כופר, כמובן שהמאמין יוצא מגוחך והכופר יוצא עם ידו אל העליונה. שם בין היתר אומר לו, המאמין אומר לו, אם אלוהים לא היה קיים, היה צריך להמציא אותו. אומר לו הכופר, עשו את זה. ואחד אומר, טוב. אז גם מה שאומר הרמב״ם, אינבר לי מי שמבין עניין הדימוי, שאיננו אומרים עליו יתעלב על כל שזולתו מצוי, כי אם בשיתוף בהחלט. וכן לא הונחו בסתם הידיעה והיכולת והרצון והחיים עליו יתעלב ועל כל בעלי ידיעה ויכולת ורצון וחיים, כי אם בשיתוף בהחלט, אשר אין שום דמיון ענייני ביניהם כלל. ואל יעלה על דעתך שהם נאמרים בסיפוק, בדו משמעיות. כי השמות הנאמרים בסיפוק, הם השמות הנאמרים על שני דברים שיש ביניהם דמיון בעניין מסוים, ואותו העניין בהם מקרה, ואינו המעמיד עצמות כל אחד מהם, ודברים הללו המיוחסים לו יתעלה. אין הם מקרים אצל אף אחד מבעלי העיון, והתארים הללו אשר לנו כולם מקרים לפי השקפת המותק הלמון. ומי ייתן איפה וידעתי מעין בה הדימוי, כדי שתכללם הגדרה אחת, שאז יהיו נאמרים מתוך יקפדה כמו שחושבים. הנה זה הוכחה חותכת, כי התארים הללו המיוחסים לו. אין בין עניינם ועניין אלה הידועים אצלנו שיתוף כלל, ולא בשום אופן, בין השיתוף כי אם בשם ולא יותר. וכיוון שהדבר כן, אין ראוי להיות בדעה שהם עניינים נוספים על העצמות, כן התארים הללו שהם נוספים על עצמותנו, בגלל שיש ביניהם שיתוף בשם. והנה עניין זה נעלה מאוד אצל היודעים, זוכרהו ודעהו כראוי לו, כדי שיהיה מעוטד במה שברצוני להבינך אותו. ברור שפה הרמב״ם דורש מאמץ הכרתי ניכר, הוא דורש מן האדם לוותר על כל ההגדרות שהיו לו באלוהות, למרות שהוא מתיר להשתמש בכל המושגים של מצוי ויכול ויודע וכו', בתנאי שאתה אומר שבאלוהות הם נאמרים באופן מוחלט שונה מאשר אצל הנברא, ואז ממילא אין לך השגה בהם. יש, אגב, בספר הזוהר משהו דומה לזה. למה בחרו רוב בני האדם להניש את אלוהים? זה ראינו בפרקים הקודמים, אני לא מבין. יש בספר הזוהר חלק הנקרא אידרה. יש אידרה רבה, אידרה זוטה. באידרה יש מה שנקרא תיקוני דקנה. יש תיאורים מפורטים ביותר של הזקן של הקדוש ברוך הוא. למה התכוונו המקובלים כשהם דיברו על הזקן של הקדוש ברוך הוא? מה זה זקן? חוכמה. אם כך, למה שלא תגיד חוכמה? למה אתה מבלבל לנו את המוח ואומר זקן? תגיד חוכמה. תשובה, אם אני אומר חוכמה, אתה תחשוב שכשאני אומר חוכמה באלוהות, אני מתכוון לחוכמה כמו של האדם, אבל בהרבה יותר גדול. וזה גורם להגשמה. מה שאין כן אם אני אומר זקן, זה כל כך רחוק מן התפיסה שזה לא גורם להגשמה. עד כאן להיום. שלום.